טוב, היום אנחנו נעשה, יש כאן דפים ומי שרוצה בשולחן הראשון. כן. טוב, היום נסיים את כל הסדרה הזאת של עשרת המכות וכל הלימוד מוסר שלומדים מכל מכה ומכה. ואנחנו הגענו לשלוש מכות האחרונות, רק נעשה איזה סיכום זריז ממש בכותרות מה ראינו עד עכשיו. ראינו שממכת דם למדנו את העניין של הסוגיה של הביטחון בהשם בענייני פרנסה. בכת צפרדיה ראינו את העניין של הכעס, בכינים השגחה פרטית. הרוב זה העניין של הדיוק העצמי של הבן אדם להיות קשוב על המקום שלו. דבר זה העניין של ההשפעה של היהודי על העולם כולו, בכל הרבדים שלו. שכין, ראינו את העניין של יותר להסתכל פנימה ולא להסתכל רק בצורה חיצונית על אנשים. ועכשיו הגענו לברד. אז היום נתחיל את ברד בעזרת השם. בברד יש גם הרבה לימודי מוסר שלמדו בעלי המוסר. אחד מהם זה לבחור את המלחמות שלנו. מה זה אומר? עכשיו נראה. נקורא מקור ראשון. והפשתה והסורה נוקטה, כי הסורה אביב והפשתה גבעול. והחיטה והקוסמת לא נוקו, כי אפילות אינה. מסביר לנו רשי, כתוב והפשתה והסורה נוקטה, כי הסורה אביב והפשתה גבעול. אומר רשי, כבר ביקרה ועומדת בקשיה, ונשתברו ונפלו, וכן הפשתה גדלה כבר ורוקשה לעמוד בגבעוליה. כלומר רשי מסביר שהפסוק בא להגיד לנו, שהפשתים הסעורים, בגלל שהם היו חזקים וגדלו ידי צורכם, אז הם לא שרדו את המכה. למה? שיש משהו קשה וזורקים עליו משהו חזק, אז הוא נשבר. על הפסוק מסיים, והחיטה והקוסמת לא נוקו כאפילות אינה. מסביר רש"י מה זה אפילות? אפילות זה מאוחרות. כלומר, הזמן גידול שלהם יותר מאוחר, הם היו עדיין רכות. ועדיין היו רכות ויכולות לעמוד בפני קשה... ואף על פי שנאמר, ואת כל עשה בשדה יקרא ברד, יש לפרש פשוטו של מקרא, בסבים העומדים בכלחם הרואים ללכות בברד. ובמדרש רבי תנחום יש מרבותינו שנחלקו על זאת ודרשו כי אפילות פילי פלאות נעשו להם שלא לקו. אז רואים ברשי שיש, הוא מביא שתי פירושים, אחד מה זה אפילות, היה נס באמת שהחיטה והקוסמת לא נוקו. לפי הפשט הראשון ברשי, מה ההבדל? כל הסבים שהיו חזקים ואיתנים לא שרדו את המכה. כי הם היו חזקים, הברד נתקע בהם, שבר אותם. על כל האלה שהיו חלש לושים, גמישים, אז הורידו את הראש וחזרו אחרי זה לצמוח, והם שרדו את המכה. אומרים עליה מופסר, יש כאן לימוד מאוד גדול, שלא תמיד, אדם צריך לבחור את המלחמות שלו. כמו יש מצבים אחרים שאתה צריך לעמוד איתן, ולהיות ראש בקיר, ויש מצבים שצריך לדעת להוריד את הראש, ולתת, איך? או מתניע את הדוגמה של גלים, נכון? צריך לדעת להוריד את הראש, וזה הגל יעבור מעליך. לפעמים דווקא מי שיודע להוריד את הראש, זה מי ששורד אחרי זה הכי הרבה זמן. ומי שהוא עקשן איפה שלא צריך להיות, זה בעייתי. כמובן שמידת העקשנות היא מידה מאוד חשובה. הגאון מבינה היה אומר, העקשן יצליח. אבל השאלה איפה אתה שם את העקשנות? אם אתה שם אותה במקומות החיובים שלה, מעולה. להיות עקשן על שטויות, זה מאוד מסוכן. רואים את זה בצורה מאוד בולטת. הבאתי את ספר החינוך המפורסם במצווה שין למתחת. ששם הוא דן במצווה שיש איסור מהתורה לעונות יהודי. לעונות זה לצייר. יש איסור לצייר יהודי מהתורה. אז אני קורא לכם מקור שתיים. שלא לעונות אחד מישראל בדברים. כלומר, אסור לך לצייר מישהו על ידי דיבורים לא טובים. כלומר, שלא נאמר לישראל דברים שיחיבו ויצערו ואין בו כוח לעזר מהם. כלומר, אסור לך להגיד למישהו דברים שמצערים אותו ואין מהם תועלת. לפעמים יש תועלת, אתה רואה שהוא עומד להיפגע. או שהוא מזיק לעצמו, אז מותר לך להגיד לו גם אם זה קשה לו לשמוע. אבל אם אתה רואה שזה סתם מצייר אותו, יש לך איסור מהתורה, אומר החינוך, להגיד לו את הדברים האלה. ובפירוש אמרו זיכרונם לברכה, כיצד, נגיד הגמרא מביאה דוגמה, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. תגיד לו, מה אתה משחק אותה צדיק, אנחנו יודעים איפה היית לפני שנתיים. איסור תורה, אתה סתם מחליש אותו, לא העלת לו, הוא עכשיו בעל תשובה, הוא במקום אחר. עוד דוגמה שהגמרא אומרת, היו חולאים באים עליו, אתה רואה שיש לו צרות, הפסיד בעבודה שלו, הוא יורד ונהיה חולה, אל תגיד לו למה אתה ממשיך לעבוד את השם, תראה מה קורה לך, אולי אתה רשע, אולי אתה זה, מילים שמורידים אותו בעבודת השם, אסור לך להגיד לו את הדברים האלה. רח אמרים מבקשים תבואה, לא אמר להם לכו אצל פלוני, והוא יודע שאין לו אותו דבר, הוא רואה אנשים שמחפשים לקנות סחורה, והוא יודע שלאותו חבר אין את הסחורה הזאת, שלא ישלחו אליו את הקונים, כי אז הוא סתם מבאס אותו, יגיד וואי, אם היה לי את הסחורה עכשיו, הייתי יכול להרוויח כסף. ועל זה נאמר, ולא תונו איש את עמיתו. זה נקרא, לא לעונות, לא לצייר אדם בדברים. טוב, עד כאן, די גדרה המצווה. מה שורש המצווה אומר החינוך? כידוע ספר החינוך כתב את הספר שלו, שיסביר בו טעמי מצוות, כן? כמו שהוא כותב בהקדמה, הוא כותב את זה לנערים צעירים, שהיה להם שאלות למה עושים את המצוות, הביא לכל מצוות טעם. אז הוא כותב שורש מצווה זו ידוע, כי הוא לתת שלום בין הבריות, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם, וקשה המחלוקת, כמה כללות וכמה תלויות בו בדבר הזה. שאם יש שלום יש שקט, שאין שלום יש הרבה צרות. אני הבאתי את זה בשביל ההמשך, עכשיו אני קורא. מדיני המצווה, כמה זרות וכמה זירוזים שיזורונו זיכרונם בברכה בעניין זה, שלא להכיב הבריות בשום דבר ולא לביישם, והפליגו בדבר עד שאמרו, שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאינו אדם, אם עד כדי כך חזל מחמירים ונפסק להלכה, אל תסתכל, תיכנס לחנות, ושעה תשאל את המוכר שאלות על איזה מוצר, ואתה יודע שאין לך כסף לקנות. כי סתם אתה מצייר אותו, הוא חושב שאתה כבר הולך לקנות את זה ממנו, ואתה בכלל לא קונה. וראוי להיזהר שאפילו ברמז דבריו, לא יהיה נשמע חירוף לפני אדם, אפילו בלי דברים, לפעמים אפילו בתנועות. כן, בעלי המוסר אומרים את זה, כי בפעם הרגו איש, לפעמים אתה עושה את זה תנועה עם האף שלך, אתה יכול להרוג מישהו בבושה. אתה עושה את זה קווץ' בפנים, ואתה מבייש אותו, כן? לא, אם אתה לא מתכוון ברור שלו, מדובר שאדם מתכוון לצייר. כלומר, לפעמים אדם יכול לצייר מישהו מהחינוך, אפילו בלי לדבר. מספיק שהוא עושה לו איזה תנועה שמבזה אותו. זה גם איסור תורה. כי התורה הקפידה הרבה בהונאת הדברים. התורה מאוד הקפידה לצייר יהודי בדברים, בפרט את אשתו חזל אומרים, לפי שדימתה מצויה, לפי שהוא דבר קשה מאוד ללב הבריות. אנשים זה מאוד קשה להם, כמו שכתוב, יותר קשה פגיעה בפה, לפעמים פגיעה פיזית. נתת לו אגוף, בסדר, עבור לו עוד שבוע. זרקת לו איזה מילה, יכול להיות שהוא עכשיו חצי שנה סוחב אותה. זה דבר מאוד מסוכן. והרבה מבני אדם יקפידו עליהם, גם שומר, הרבה אנשים יקפידו על הביזוי שלהם יותר מן הממון. הוא אומר, הייתי מוכן לשלם כסף שהוא לא יבזה אותי ככה. אז רואים את הדבר של החומה הזה. תודה רבה. אבל כל אחד צריך להיזהר כפי מה שיראה, כי השם ברוך הוא יודע כל פסיעותיו וכל רמיזותיו. כאן הוא רומז למה שאמרת, לפעמים אדם, מה יגיד רגע, כל תנועה אולי מבזה מישהו, לא, מדובר שאסור לך לעשות את זה לכתחילה, והשם יודע למה אתה מכוון, כי אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, וכמה מעשים כתבו לנו זל במדרשים ללמד על זה מוסר, ועיקר עיניים פרק רביעי בממציאה, שם הגמרא מעריכה סיפורים על זה כמה חשוב לא לצייר יהודי. ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, גם זכרים, גם נקבות, אין חילוק בין גברים לנשים במצווה הזאת, היא לא לצייר שום יהודי, זה פשוט. ואפילו ילדים קטנים ראוי להיזהר שלא להכיבם. זה לא שילד קטן, אז כאילו, בגלל שהוא ילד קטן, לא, מותר לדבר עליו לשון הרע, כמו שאומר החפץ חיים. לפעמים יש איזה טעות שאפשר להסביר, לחשוב, טוב, הוא בן ארבע, אז הוא אפשר לדבר עליו, אפשר לצייר אותו, לא, הוא בן אדם לכל דבר, אסור לצייר גם ילד קטן שלא לצורך. ואפילו בילדים קטנים ראוי להיזהר שלא להכיבם בדברים יותר מדי, זולתי במה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר. אם למצד חינוך, בסדר. על סתם לצייר אותו בדברים, זה אסור. ואפילו בבניו ובנותיו ובני ביתו של אדם. והמקל בהם שלא לצערם בניינים אלה, נמצא חיים ברכה וכבוד. ועובר על זה, והכאיב את חברו בדיבורים, באותם שפרשו חז"ל, בבעל תשובה וכולי וחוצה בהן, אם אדם צייר את חברו בדברים. בפרט הדוגמאות שחז"ל אמרו לנו, אמר לבעל תשובה, תזכור מה עשית בעבר, או אדם, ודברים כאלה, אז הוא עובר עליו מהתורה. לא לוקים על זה, אבל זה עליו מהתורה. עכשיו, כל זה הבאתי בעיקר בגלל הפסקה האחרונה ואולם. אומר החינוך כאן, הגדרה מאוד חשובה. אדם יגיד לך, טוב, יש איסור מאוד גדול לצייר אנשים. עכשיו, אם עכשיו מישהו יבוא ויקלל אותי, או ירד עליי, אני צריך לשתוק. למה? פזדורות אני אחזור למילה, יכול להיות שאני אבייש אותו בחזרה, איסור מאוד חמור. ואז יש בזה גם קצת משהו מסוכן. כי לפעמים אדם אין לו כוח לשתוק. או לפעמים באמת אדם, כל יום נגיד אדם מגיע לעבודה, והוא אדם ישר. ויש מישהו סתם נתפל עליו, אומר לכולם, תשמעו, הוא גנב, הוא גנב, הוא גנב, הוא גנב. עכשיו אם ככה חצי שנה נגיד עליו, הוא גנב, הוא לא יביע שום מילה, באמת עכשיו משהו גנב. או, השאלה מה, לפי, אתה מדבר על דגה מאוד גבוהה כמו שנראה, נעלבים אינם עולבים. השאלה שלנו, מה לפי ההלכה? אדם אומר, אני לא רוצה לעבור איסור. יש שולחן ערוך, אסור, איך הרב הנזיר אמר, גם שנופלים, נופלים עד השולחן. שולחן ערוך זה חובה לכולם. יש מידות חסידות. אומר לך, לפי ההלכה, מה מותר לי? מותר לי להשיב או שאני צריך לשתוק? מידת חסידות, אתה צודק. אומר החינוך כאן, תראה מה הוא כותב. ואולם לפי הדומה. אחרי שהוא מעריך לנו כמה מסוכן לצייר יהודי בדיבורים, הוא כותב ככה. ואולם לפי הדומה, אין במשמשים, בישראל אחד, והתחיל והרשיע לצייר חברו בדברים הרעים, שלא יענה או השומע. אומר, אין הכוונה שאם עכשיו בא מישהו באמצע החיים, התחיל לקלל אותך, לרדת עליך, יורד לחייך סתם, טוב, אתה צריך לשתוק. למה? אסור לצייר יהודי בדברים, לאו מהתורה, אני צריך לשתוק. אומר, זה לא הכוונה, למה? שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים. אין מצב שהתורה תדרוש ממך להיות כמו בול עץ. אדם הוא בן אדם, הוא חווה, הוא מרגיש, אתה, מותר לך להגיב. אלא מה התורה דרשה ממך? הדבר הראשון אומר, קשה, התורה ברור שלא צוותה אותנו, כי זה נגד הטבע הכי בריא, שאדם יש לו רגש. דבר שני, למה, זה, למה התורה לא צוותה אותנו את זה? ועוד, שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופים. אם אדם כל יום מחרף אותך ואתה תשתוק, אולי באמת אנשים מגידו, תשמע, למה הוא לא מגיב לו? אולי באמת זה ככה, הוא מפחד לדבר. ובאמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו. טוב, מה הציווי של התורה לפי ההלכה, אומר החינוך, אבל תצווה אותנו שנתרחק מן המידה הזאת ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם. ובכן, ינצל אדם מכל זה. אומר, התורה אמר לך, אל תצייר יהודי בצורה אקטיבית. אבל אם מישהו בא וירד עליך ונכנס לחייך, ברור שמותר לך לענות לו בצורה מכובדת. אל תרד עליו. לענות מותר לענות. התורה לא דרשה ממך לשתוק. אדם שסתם כל יום צועק עליך, אתה גנב, אתה גנב, מותר לך להגיד לו, אדוני, אני לא גנב. וזה לא נקרא שאתה עכשיו עושה את זה משהו בעייתי. מותר לך לענות. התורה אמרה לך, תיזהר לא להיכנס למקומות כאלה, כי זה מסוכן. ואז הבאתי את זה בגלל הסוף של השורה הזאת. הוא אומר, זולתי השוטים הגמורים, והם נתת לב על השוטים. הוא אומר, לפעמים אדם באמת, יש מישהו, אומר לך, זה טענות אולי קצת נשמעות של טעם. אז כאן מותר לך לענות לו, כדי לנקות את השם שלך. אבל יש שוטים, יש בן אדם, אתה רואה שמסכן, הוא שוטו, הוא לא איתנו, והוא יורד עליך, כאן אתה לא צריך להתייחס אליו. כי אם אתה תתייחס לכל אחד שיגיד לך, זה מילה לא במקום, והבן אדם הזה הוא לא זה, אתה לא תגמור. אתה לא צריך לתת דין וחשבון לכל אחד. זה מאוד הזכיר לי את מה שראינו במכת ברד. כלומר, יש מקומות שאתה צריך להיות איתן, לעמוד על שלך או להגיב. ויש מקומות, תדע להוריד את הראש, אומר החינוך, שוטה, מישהו לא, מקלל אותך, סתם באמצע אחרים, אתה לא צריך לענות לכל אחד. אתה סתם מכניס את עצמך לקופסאות, לקוביות שלא היית צריך להיכנס אליהם. תוריד את הראש, זה יעבור. ולא צריך להתייחס לזה. אז גם כאן בחינוך למדנו עוד הגדרה, שהתורה, בהמשך הוא כותב מה שאמרת, שיש דרגה של מידת חסידות, שאדם, אפילו שיורקים עליו, הוא אומר זה גשם, זה דרגה מאוד גבוהה. מקללים אותו, והוא שותק למחרפיו. אבל הוא אומר, אדם צריך לדעת שזה מידת חסידות. ואם הוא מרגיש שאין לו כלים לזה, מותר לו לענות בצורה מכובדת. אל תרד עליו, תגיד לו, זה לא נכון מה שאתה אומר, מותר לך לענות. בדיוק, לענות עניינית, זה מותר. וכמו שהוא אמר, אם אתה רואה שזה בן אדם שאין לך עם מי לדבר, אז תדע לשתוק. תבחר את המלחמות שלך, אל תיכנס עם מלחמות שאתה לא צריך. הוא אומר, חוץ מהשוטים, ואין לתת לב על השוטים. נכון? נכון, בדיוק. ולכן אדם צריך לדעת מתי להוריד את הראש, כמו שראינו בפסוקים, ומתי לעמוד איתן. נכון. חז"ל אומרים שתולה ארץ על בלימה, לפסוק הזה שכל העולם תלוי במי ששותק בשעת מריבה. בולם פי בשעת מריבה, כל העולם, יש מלא סיפורים באמת על אנשים ששתקו וביקשו באותו זמן ברכה ונושו, בלי סוף סיפורים. או אנשים שרצו להם, אמרו לו, ביקשו מהם ברכה באותו זמן. נכון? למדרגה מאוד גבוהה. אבל גם מאוד חשוב לדעת את עיקר הדין. כי לפעמים אדם, נגיד אם אדם, אני אומר, כי זה כל הסוגיה של חומה, זה צריך לעשות שהוא בפני עצמו, למה לפעמים מסוכן להחמיר? כי אם אדם נכנס, נגיד, למקום עבודה, ויש מישהו שיורד לחייו סתם, והוא מרגיש שאין לו את הכלים על זה להיות כמו אדם חסיד, לשתוק ולהמשיך בחיים, הוא רואה שאין לו את הכלים האלה. אז אם הוא לא יגיב עניינית, בסוף הוא יגיב לא עניינית. כמו הוא יגיד, טוב, אני אהיה חסיד, והוא רואה שהוא לא מצליח להיות חסיד, אז הוא יאגור, 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 אחרי חודש הוא יצא עליו על 200 כמש. עדיף פעם אחת לענות עניינית, לשבת איתו עניינית, מאשר לשחק אותה צדיק, ובסוף זה לא יחזיק מעמד. אדם, כדי להחמיר, צריך לדעת שיש לו את הכוחות להחמיר. אותו דבר, יש דוגמה, כמו שמישהו הזכיר כאן מקודם עם גלי הים. הגמרא בבמות אומרת ככה. תניא, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא, רואה את הספינה טובעת, והוא הצטער מאוד שהיה בא תלמיד חכם מאוד גדול שטבע, ומי זה היה אותו תלמיד חכם? רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, פתאום אני בא, מגיע לשיעור שלי. ומה הולך יכול להיות ששרדת? בא וישב ודן לפני בהלכה. אמרתי לו, בני, מי אלך? איך עלית מהים? אמר לי, דף של ספינה נזדמן לי. וכל גל וגל שבא עליי, נעניתי לו בראשי. מכאן אמרו חכמים, אם יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו. אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שיש להם סוף מותרת, מים שאין להם סוף אסורה. עכשיו יש סוגיה לגבי בכלל איך מתירים הגונה, שאם בעלה נפל למים שיש להם סוף, כלומר מים שהם מתוחמים כמו בריכה, ויש מים כמו ים שאין להם סוף, האם מתירים בגאונה או לא מתירים בגאונה, אבל בעלי המוסר לקחו את הסיפור הזה, וגם הגמרא עצמה לומדת מזה צד מוסרי. הוא שאל את רבי עקיבא, איך שרדת? הוא אמר, מצאתי איזה דף, איזה קרש, והחזקתי בו, וכל גל וגל שבא אליי, לא נלחמתי אותו. אם הייתי נלחם עם כל גל, לא היה נשאר לי כוחות להגיע לבשה. פשוט הורדתי את הראש וזרמתי איתו עד להבשה. חז"ל עומדים מכאן כלל, מכאן אמרו חכמים, אם יבואו רשעים על האדם, ינענע להם ראשו. לפעמים יש מקומות שכן, באים אליך, תגיד להם, כל טוב, תנענע בראש ותמשיך הלאה. לא כל דבר אתה צריך להילחם בחיים שלך, יש מקומות, תוריד את הראש מתחת לגל, הגל כבר ימשוך אותך הלאה.
אל תילחם ותנסה,
אחרת אתה... תזרום איתה, היא תוציא אותך. בדיוק, נכון. אז יש מקומות, אדם צריך לבחור את המלחמות שלו, איפה צריך להילחם, הדברים עקרוניים, יראת שמיים וזה, ואיפה זה שטויות והבלים, אתה סתם מוציא אנרגיה, שם אתה צריך לדעת להוריד את הראש, וזה לימוד מאוד גדול לחיים. אז זה מה שאנחנו לומדים ממכת ברד. ממכת הרבה לומדים את הכוח של הציבור. ותראו, יש כאן רמז יפה. הפסוקים קצת בקטן, אני אקרא אותם. כתוב לפני מכת הרבה, כי אם אין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. וכיסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ואז דילגתי כמה פסוקים, ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם. מי ומי הולכים? כאן פרעה מתיר, אומר לעם ישראל, תלכו, אבל מי הולך? ויאמר משה, בנערינו וזקננו נלך, בבנינו ובנותינו, בצוננו ובקרנו, נלך כי חג אדוני לנו. כולנו הולכים להקריב להשם. בנערינו שאלה יפה. לא יודע. אולי, שאלה באמת טובה. לא יודע, צריך לסכל, לא יודע. ויאמר עליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר ישלח אתכם ואת אפיכם, ראו כרעה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הגברים עבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, ואגרש אותם את פני פרעה. ואז ישר ויאמר אדוני משה, נטה ידך על ארץ מצרים בהרבה. רואים כאן, פרעה הסכים לשלח אותנו, אבל לא את כולם, רק הגברים. ואז הוא אומר, לא, אין כזה דבר, אנחנו כולנו יוצאים. ואז מגיע מכת הרבה. וזה מאוד קשור ללימוד שלומדים במכת הרבה. במכת הרבה לומדים את הכוח של הציבור. הרבה, אחד, הוא לא מסוכן. גם שתיים לא מסוכנים. כל הכוח של הרבה זה הנחילים נחילים שבו. יש לך איזה ענן, יורד, אין לך אפשרות להשתלט עליו בכלל. זה פשוט להקות של, לא יודע, עשרות אלפי יחידות, יורדים לך לשדה, משחיתים אותו עפים. איך?
לא אליך.
צודק. נכון, בכללי, נכון. צודק, צריך להקפיד בזה.
אכלו הרבה, בהציליה.
זהו,
הרבה.
באמת?
הרבה. גם מרוקאים אוכלים.
כן, נכון. גם התימנים נוהגים לאכול עד היום, צריך איזה מסורת וזה, וכן. אבל בכללי רואים...
בסך הכל, הם היו אוכלים את זה. כמה שיותר...
נכון, בגלל זה כתוב שגם אחרי מכת הרבה, הקדוש ברוך הוא עשה שכל הרבה יסולק ממצרים. למה? שלא יאכלו אותו, שלא ינו מהגופות של הרבה. אבל במקום מקום, כל הכוח של הרבה, מה זה? זה בכמות שלו. מכאן לומדים את הכוח של ציבור. יש דברים שאדם לא יכול להגיע אליהם בעבודת השם, בעבודה פרטית.
אבל מה שיפה, שהרבה בשבת נח,
בינח.
כל שלושת המכות האחרונות, שישה ימים.
אז זה, נגיד, רואים שנגיד עם ישראל קיבל את התורה בתור 60 ריבו. חז"ל אומרים שאם היה חסר יהודי אחד, לא היינו יכולים לקבל את התורה. כלומר, התורה קיבלת אותה בתור ציבור, אתה לא יכול לעבוד את השם בתור יחיד. יש ממש הלכות שאי אפשר לקיים אותה בכלל ביחיד. ורואים שממש זה הוטבע בנו, יש תפילה במניין שלוש פעמים, אתה חייב לחפש עוד תשעה יהודים. כלומר, זה כל יום, אתה, מניין, זה מזכיר לך שאתה לא עובד את השם בצורה פרטית. אז הבאתי כאן איזה מקור של האמרי אמת, הוא כותב ככה. אומר האמרי האמת, בפרשת הקל, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקל לטעם. נכון, יש לנו מצוות הקל, במוצאי שמיטה כל שבע שנים, וכל עם ישראל צריך לשמוע את המלך קורא בתורה. אז הוא אומר ככה, הלא היה צריך לכתוב מקודם הקל לטעם, ואחר כך תקרא את התורה הזאת. הרי קודם אתה מקהיל את כולם, ואחרי זה אתה קורא לפניהם את התורה. מה כתוב בפסוק? תקרא את התורה, הקל לטעם. לא, אני קודם צריך להקהיל את העם, ואז לקרוא להם בתורה. למה כתוב קודם לקרוא ואז להקהיל אותם? ובן השאלה, קודם כל אתה צריך להקהיל את כולם, אחרי שכולם כאן, תקרא לפניהם בתורה. הפסוק כותב הפוך, כתוב תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהיל את העם. אתה צריך להיות כתוב הפוך בסדר. איך הוא מתרץ את זה? הוא אומר ככה, אולם האספה בעצמה היא גם כן תורה. אומרי האמרי אמת, אם היה כתוב איזה הפוך, היית חושב שלמה צריך להקהיל את כולם? זה רק בשביל לקרוא לפניהם בתורה, כלומר אין עניין באמת להכיר את כולם. זה רק איזה עניין טכני שכדי שכולם ישמעו. אומר לו, התורה רצתה להגיד לך, עצם האספה של כולם זה ערך בפני עצמו. זה לא רק בשביל משהו אחר כדי שכולם ישמעו, אלא עצם זה שכולם מגובשים עכשיו, הקל עצמו זה ערך. לכן כתוב לך, תקרא את התורה, הקל את העם. בכוונה שינו את הסדר. להגיד לך, כמו שיש ערך בעצם קריאת התורה, יש ערך בעצם זה שעם ישראל מתקהל. אולם האספה בעצמה היא גם כן תורה, זה חלק מהתורה. הוא מביא איתה בשפת אמת על הפסוק, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם, שכאשר בני ישראל מתאספים, מתעורר דבר השם. יש כאן איזה שכינה בסדר גודל אחר. באקאל התעורר כוח מתן תורה, שעליו נאמר עושה דברו לשמוע בכל דברו, כמו שמתן תורה קיבלנו בתור ציבור. ואיתה גיברו כוח עושה דברו, בשומרי שביעית הכתוב מדבר, שביעית מבטל את כל המעשים, וכן באקאל, האדם מבטל כל מה שיש בו בעצמו, ופונה לעבדות השם יתברך. הפסוק פורט כל המדרגות שבבני ישראל, ורואים שהפסוק מפרט, אנשים, נשים וטף, וגרך אשר בשעריך. וכותב רש"י, האנשים ללמוד ואנשים לשמוע, והטף למה באים? לתת שכר למביאיהן. קטן אין לו מחשבה, אלא שמצרפים המחשבה של אביו, ועל ידי זה גם הוא מקבל הערה. וכו' וכו'. אני מדייק את שתי שורות מקדימה. הלאה. הפסוק שכתוב גם הם איטלים, כתוב אחרי זה, איטל במדרש תנחומה. אתם ניצבים היום, בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת. אז הוא מביא את המדרש המפורסם לאגודה של קנים. שהמדרש אומר שאם יש לך, נביא דוגמה של פסטה, כן? מקל של פסטה, אתה שובר אותו בשנייה. אבל חבילת פסטה אתה לא מצליח לשבור. למה? כי זה כוח של הציבור. שיש ציבור, חז"ל אומרים, אתה לא יכול לשבור אותם. בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת, בנוהג שבעולם, אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשוברם בבת אחת? הוא לא יכול. ואילו נוטל אחת אחד, אפילו תינוק משברם. על ידי שמתאספים, גם היחיד מקבל כוח שלא היה לו. כתוב, טובים השניים מן האחד. כי אם יפלו, האחד יקים את חברו, אומר שלמה המלך, כן? וחז"ל אומרים שזה אפילו באופן פיזי. אם אדם יכול לסחוב 10 קילו וחבר שלו 10 קילו, שתיים ביחד סוחבים יכול 40 קילו. רואים ששתיים זה לא 1 ועוד 1, 1 ועוד 1 שווה 3. ככה זה גם בפן רוחני. ולמה כתיב, יפלו, לא היה צריך לכתוב כי אם יפול, אלא שכתוב שם בסמוך וכו' וכו'. טוב, אז רואים כאן באמרי אמת, הוא אומר, תדע לך שאתה מצטרף לציבור, לכלל ישראל, אתה מגיע למקומות בעבודת השם שאתה לא יכול להגיע אליהם בתור אדם פרטי. אין כזה דבר. עבודת השם זה בתור ציבור. גם אם אתה עכשיו לומד בבית לבד, אתה לומד תורה בתור ציבור. אתה לומד בשם כל ישראל, אתה מחובר לכלל ישראל. אי אפשר להתנתק מהכלל. ואמרתי, ממש יפה לראות את הרמז הזה בהרבה, כי אמרנו שהרבה הכוח שלו זה הרבה יחידות. ודווקא במכת הרבה היה מודגש מה? העניין של הציבור. למה? כי פרעה אמר, אני שולח אתכם, מוכן לשלח אתכם. את מי? רק את הגברים. משה אומר לו, לא, אנחנו רוצים את כל הציבור. וכדי להוכיח לו שהציבור חשוב, הביא לו למכת הרבה דווקא, זה יוצא ממש יפה. כלומר, במכת הרבה, מה אתה רואה שהכוח? זה הכמות. בדיוק במכה הזאת שמשה אמר לו, אנחנו לא הולכים רק הגברים, אנחנו הולכים כולם. כי יש עניין של ציבוריות. זה הכוח שלנו. כמו הרבה שהכוח שלו, זה בכמות השלמה.
כולם באו במכה, הצפרדים אולי התחיל אחד, אבל קינים, זה לא היה קינה אחת.
נכון, נכון, אבל כן, אבל הרבה זה מאוד בולט, כמו שאתם אומרים, היו אוכלים גם את הרבה, בשבילנו זה טוב, וזה לא מכה. המכה כאן זה כמות, אתה לא יכול לשלוט עליה בכלל, כן. אז זה מה שלומדים במכת הרבה, את הכוח של הציבור, וכמה חשוב להיות קשור לכלל ישראל במחשבה, גם בתודעה, גם בצורה כמובן פשוטה, חברותה, קהילה, שיעורי תורה ברבים, מניין, וגם בתודעה, שאתה לומד ועושה דברים, אתה תמיד תכוון לקשר את עצמך לכלל ישראל, ככה אדם מגיע לרמות אחרות לגמרי. זה גם הטבע שלנו. יפה. מכת חושך. ממכת חושך לומדים את כל הסוד שלנו בעולם הזה, אומר ערבי נחל, להתענג על השם. מה זה אומר? בוא נראה. אז כתוב במכת חושך, בוא נתחיל לפני זה. הרמח"ל כותב בתחילת הספר שלו מסיעת ישרים, נכון? הספר המוסר הידוע בעולם. איך הוא מתחיל את הספר שלו? יסוד היסודות, בשורש העבודה התמימה, הבסיס של הבסיס של החיים, זה לדעת מה המטרה בחיים. הוא אומר, מה מטרת החיים? להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו. זה המטרה. טוב, איך מגיעים למטרה הזאת? טוב, צריך לעבור בעולם הזה. בעולם הזה 120 שנה, תורה, מצוות, עבודת המידות, ואז תכין את עצמך בפרוסדור, כדי להיכנס לטרקלין. זה סוד העבודה שלנו בעולם הזה. כל הסוד הזה אומר הרבי נחל רמוז במכת חושך. איפה רואים את זה? שהתורה מתארת את מכת חושך, כאן זה כתוב בקטן, אני אגיד לכם את זה בעל פה, כתוב ככה, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים, וכל בני ישראל היה אור במושבותם. ככה הפסוק מתאר, כלומר, פשט הפסוק בא להגיד, שלמצרים היה חושך, ואצלנו כאילו השמש המשיכה לזרוח. אבל אני הופך עמוד, יש חידוש מאוד גדול של אור החיים הקדוש. בדיוק, ליהודי היה אור ולמצרי היה חושך. עכשיו, צריך להבין גם מה החידוש של מכת חושך. הרי התורה, כבר במכת הרבה, המכה הקודמת, יפה, כתוב וכיסה את עין הארץ, התורה מתארת שגם במכת הרבה היה חושך. כי הרבה כיסה את השמיים. אז מה ההבדל בין הרבה לחושך? זה חושך אחרי חושך.
אגב, שלושת המכות האחרונות, המשותף להם זה חושך.
שהיו בלילה, נכון, גם מכורות הייתה בלילה, נכון?
מכורות כולם חושכים,
נכון.
נבדלו, שלושת המכות האחרונות היו בפרשת בו.
בו, נכון.
כל
המכות
האחרונות.
יפה.
קצרות וגם
חזק. יפה, נכון.
מה ראשי תיבות של בו?
לא, זה גימטריה שלוש.
לא, לא שלוש, לא שאלתי גימטריה. בו זה הברד, סליחה.
בכורות.
בכורות, ואלף זה
הרבה.
הרבה. ומה עם החושך? כשיש חושך לא צריך
יותר. לא רואים אותם. לא רואים אותם. אז אומר אורחיים הקדוש, בפשט מה זה היה לעם ישראל היה אור במושבותם? לעם ישראל היה אור, למצרים היה חושך. אומר אורחיים הקדוש חידוש גדול. אומר מה זה לבני ישראל היה אור במושבותם? אומר אורחיים הקדוש, הכוונה רומז כאן לאור הגנוז. כתוב, הגמרא עומד במסכת חגיגה, שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון הבריאה את האור הגנוז.
הוא הביא אותו? אבל שם כתוב שהוא יביא את זה.
או, יפה מאוד, חידוש באמת. אומר אורחיים הקדוש, אותו שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון הבריאה, שאם אתה זוכר, דיברנו על זה בחנוכה, שהוא עיר 36 שעות כנגד ה-36 נרות חנוכה, אומר הרוקח, אז אותו גנוז שהיה דולק ביום הראשון הבריאה, שזה הערה רוחנית מאוד גבוהה, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו במכת מצרים, במכת חושך. וזה האור שעם ישראל זכה לו. עם ישראל היה אור במושבותם, זה אותו הערה רוחנית מהאור הגנוז. בא הספר רבי פנחס מקוריץ, הוא היה אחד מגדולי החסידות, לוקח את האור החיים הקדוש הזה, לוקח אותו צעד קדימה. מביא חידוש עצום, אומר, אם רבי פנחס, דע לך, לא רק האור של היהודים במכת חושך היה מהאור הגנוז, גם החושך של המצרים היה מאותו אור גנוז. למה? הוא מסביר, כמו שבצורה גשמית, אם עכשיו אני אבוא למישהו, ידליק עליו פנס ענק, פרוג'קטור ענק. מה הוא יראה? לא יראה כלום. למה? ויש כאן הרבה אור. לא, אבל יש לנו כלל, בבריאה, אפילו בטבע, נכון? שאם יש אור יותר גדול מהכלי, זה גורם שבירת הכלים. כי ריבוי השמן מכבה את הנר, ריבוי האור גורם לעיוורון. אדם שרוצה להסתכל על השמש, הוא חייב לצמצם את העיניים. אם הוא לא יצמצם, הוא לא יצטרך להסתכל. או, סנבור. למה? אור גבוה, ולעיניים שלך אין כלי להכיל אותם. אומר רבי פנחס מקוריץ, אותו דבר זה ברוחניות. שיש הערה רוחנית, והכלי לא ראוי לקבל אותה, זה גורם לשבירה. לכן הוא אומר בעצם, מה היה במכת חושך? אורחיים הקדוש אמר שהאור עיר על עם ישראל. אומר רבי פנחס, אותו אור גם עיר למצרים. הקדוש ברוך הוא עיר את האור הגנוז על כל מצרים. עם ישראל שיש להם סגולה נשמתית להכיל אותו, אז הם נהנו מאותו אור. על המצרים, שלא היה להם כלי להכיל אותו, זה גרם להם עיוורון. לכן החזרנו, מי שישב לא יוכל לעמוד, מי שעמד לא יוכל לשבת, זה פשוט הקפיא אותם. כי הערה רוחנית שאין לך כלי להכיל אותה, היא הופכת לרועץ. זה יוצא שמכת חושך בעצם זה הייתה מכת אור. התוצאה זה היה חושך. על מכת חושך זה הייתה מכת אור. היה אור רוחני של אור הגנוז לכל מצרים, והם ישראל שלהם כלי להכיל אותה נהנה, והמצרים סבלו מזה. ואומרים שזה גם... נעפה, מישהו גם שאל אותי, זו שאלה מאוד טובה, הרי עם ישראל היה במתת שערי תאומה. רואים ש... אולי, אני אמרתי שרואים בארוחיים הקדוש, מצד הסגולה הנשמתית כאן, נכון? היה כאן איזו סגולה נשמתית שעם ישראל ראוי לזה, נכון? ואומרים שזה הסוד של כל העולם הזה, למה? אומר הרבי נחל, מה העבודה של האדם בעולם הזה? להתרגל, להתענג על דברים מוכנים. כך הוא כותב. למה? כמו שאמרנו, הרי הרמח"ל אמר שהמטרה זה להתענג על השם. כדי להתענג על השם, אתה צריך לקיים תורה ומצוות בעולם הזה. למה? כשאתה מרגיל את עצמך לתורה, מצוות, חסד, אתה מרגיל את הישונים הרוחניים שלך לאור הרוחני. ואז לעתיד לבוא, שיהיה את הערה הרוחנית בשיא הגודל שלה, אתה כבר התרגלת. אז אתה לא תקבל סנבור. על אדם שכל החיים עליה שוקוע בתאוות ועבירות, מאותו אור רוחני הוא יסבול. וככה תראו איזה יופי, זה עולה ממש... כפתור בפח עם הגמרא בעבודה זרה. אומרת הגמרא בעבודה זרה, לעתיד לבוא, אין גן עדן וגיהנום. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, וצדיקים מתענגים עליה ורשעים נידונים בה. ממש פשט הגמרא. הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, אין גן עדן גיהנום, זה אותו מקום. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, זה ביטוי להרה רוחנית גבוהה. צדיקים שהתרגלו את האישונים הרוחניים שלהם לדברים רוחניים, התענגו על האור, כי האישון שלהם כבר רגיל ליהנות מחסד, הוא רגיל להתענג מתפילה ותורה. על רשע שלא יודע מה זה בכלל, זה יגרום לו לסנבור. אז זה ממש כל עבודת חיינו תמונה במכת חושך. שמכת חושך זה היה מכת אור. השאלה אם אתה הרגלת עצמך להכיל את האור הזה. לכן אין עונש לעתיד לבוא. אתה יוצר את הגן עדן והגיהנום שלך. זה אתה. איך שאתה? בין העולם הבא, אתה צריך להפוך להיות בין העולם הבא. לכן נקרא בין העולם הבא. כמו בין כפר, בין עיר. אתה צריך שיהיה לך אישיות כזאת שאתה תתאים את עצמך למקום שם. כי המקום עצמו יש שם הערה רוחנית. אם הכנת את האישונים שלך, אתה בגן עדן. אם לא, אותו מקום, זה יכול להיות, חס ושלום, גיהנום. הדבר הזה כתוב מפורש, הבאתי כאן שתי מקורות הזה, תראו את הבת עין, המקור הראשון. הבת עין, אחד מגדולי החסידות, אומר הבת עין, זה המקור היותר גדול, המודגש. הבאתי חלק, כאילו ציטטתי מאמצע דבריו. משה רבנו עליו השלום ביקש זאת מהשם יתברך שמו, אף על פי שהשיג התורה בשלמות ובאמיתית, כמו שכתוב פה אל פה הדבר בו, ואף על פי כן כשראה שנשתער כמעט בקולמוס, היינו היוד כפירושו של בעל ספר רוח חיים הקדוש, יוד הוא החוכמה, פירוש עיקר פנים של תורה נשארת נצורה לאלפים לביאת המשיח במהרה בימינו. והעבירו על ראשו שנסתכל בו והיה משתוקל כמוד להשיגה. שם הוא מסביר, כתוב במדרש חז"ל, שמשה רבנו נשאר דיו בקולמוס, הוא כתב את הספר תורה, והעביר אותו על המצח שלו. אז הרוח חיים הקדוש מסביר את העומק של זה, מה זה שנותר העוד יוד. הוא רמז איזה, זה עניין של החוכמה, זה משה רבנו ראה שלעתיד לבוא יהיה סודות התורה בצורה נעלית, עד כדי כך שחזל אומרים שכל התורה שיש לנו היום, אי אפשר להגיד את זה, אולי זה כתוב, לעומת תורתו של משיח זה אבל. התורה היא אבל לפני תורתו של משיח, ומשה רבנו השתוקק להגיע למדרגות הגבוהות האלה, אז תכף ביקש מהקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך, והשיב לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחורה לפני לא ייראו, פירוש שעדיין לא תוכל לקבל בעולם הזה, האור הגדול ההוא, שהוא פנימיות התורה, רק לעתיד לבוא במהרה בימינו, כמאמר חז"ל, ועד הוא מביא את הגמרא שהבאנו. עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפים בה, כמו שנאמר, וזכה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא. פירוש, מי שעסק בעולם הזה בתורה מצוות לשמה, ונעשה כלי מוכן לקבל האור הגדול, זהו בחינת צדיק, לקבל האור החמה הגדול, פירוש אור התורה הפנימית, הוא יוכל להשיג את כל סודות התורה האלה, כי הוא הכין כלי ראוי לזה. שהיה בעולם הזה בין ארתיק הגשמיות, ואז יתרפא בה שישיג אותה לפי הכנתו עכשיו. ואם חס ושלום לא, אדם לא הכין כלי ראוי, אז יהיה להפך ישעים נידונים בה. באותו הערה רוחנית, באותו גילוי סודות התורה, לאחד יכול להיות לרועץ, לאחד יכול להיות לטובה. שאלה מי הכין את הכלי ומי לא הכין את הכלי. אותו דבר כותב המאור עיניים, קצת בעריכות, אז נקרא אותו, מתלבט עם מקרותו, טוב, נקרא אותו זריז. הוא אומר ככה, אומר המאור עיניים, לא כעולם הזה, העולם הבא. חז"ל אומרים, העולם הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני נקרא באדנות ונכתב ביודקי, ובעולם הבא אני נקרא ונכתב בשם הוויה. הוא אומר, מה הסוד של זה? להבין העניין הוא דנודע, כי הבורא ברוך הוא, סתים וגליה, הקדוש ברוך הוא נסתר ונגלה. הוא סתים, הוא נסתם מצד מהותו, כלומר אין לנו אחיזה בבורא יתברך עצמו, לית מחשבה תפיסה בכלל, אבל איפה אתה פוגש את הבורא, כמו שראינו אז, אם אתם זוכרים בבקעת הלבנה שדיברנו, על ידי נוראותיו ונפלאותיו, שאתה פוגש את הכוח של השם, אתה פוגש את הבורא. ונגלה מצד פעולותיו הנגלות לנו, על ידי זה אנו משיגים מציאותו, כל אחד ואחד לפי בחינתו ומדרגתו. כי מהותו הוא בלתי אפשר לשום נברא להשיג, מחמת שהוא יתברך אין סוף, בלתי מוגבל, הוא בלתי בעל תכלית, והנברא הוא בעל גבול ותכלית, ואי אפשר למחשבה מוגבלת להיות לתפיסה להשיג מהותו. כמו שאמר בזוהר, לית מחשבה תפיסה בך כלל. עד שכל המלאכים ושרפים וחיות הקודש שואלים, היה מקום כבודו. על מה זה נאמר? על הבחינה הזאת שבעצמותו יתברך לאף אחד אין תפיסה, כי אנחנו כולנו מוגבלים. אבל יש בחינה שנקרא גליה, על ידי שאנו רואים שיש אדון ושליט, הוא הנקרא אדנות. אבל איפה אתה פוגש את הבורא? אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כל יום מעלה את החמה והלבנה ומנהל את כל העולם, כאן אתה פוגש את הבורא, על ידי פעולותיו. זה רמוז בשם אדנות. אדנות זה עומד בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה רמוז בשם אדנות, שיש אדון לבירה. אז אדנות זה מצד הפעולות שאתה נפגש איתם, ושם הוויה זה מצד עצמותו יתברך, ששם אין לך תפיסה. והוא כותב כאן דברים מבהילים, הוא כותב ככה, ולעתיד יתרבה הדעת כל כך, אני לא יודע מה זה אומר בפשט, אבל זה פשוט מביא לקרוא את זה, ולעתיד יתרבה הדעת כל כך, עד שנזכה להשיג מהותו יתברך. לא יודע מה זה אומר, אבל זה פחד פחדים, כלומר שנצליח להשיג מהותו יתברך, לעתיד לבוא. כמו שכתוב בישעיהו, מלאה ארץ ידיעה את השם, בחינת הוויה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל אחד ואחד מראה בצבאו ואומר, זה השם קיווינו לו ויושיענו. ולכך, עכשיו שאין לנו בבחינה זו עדיין להשיג מהותו, כלומר, לכן אומר, זה מה שהגמרא רמזה, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נקרא בשם אדנות, כלומר, אתה פוגש אותי בצורה שאני אדון על העולם, בפעולות שלי, לעתיד לבוא אני נקרא הוויה, אתה תפגוש את מהותי יתברך, שזה פלא פלאים. אומר, וגם בימינו, אבל איך תזכה להגיע למדרגה שתשיג את שם הוויה? רק אם בעולם הזה עבדת על שם אדנות. מה זה אומר? הוא כותב. או
שיהיה לך מצב כמו שהשפחה ואתה, וקריאת ים סוף, זה כאילו.
זה גם בחינה גבוהה, נכון? כל אחד ואחד, אין לנו רשאים לקרותו בשם מיוחד המורה על זה, רק בבחינת אדנות שאנו משיגים אדנותו על ידי פעולותיו. זה אנו מזכירים. אך להבין, למה לא יהיה בחינה של העתיד גם אתה? ואתה שואל, למה אנחנו צריכים לחכות לעתיד לבוא, ורק אז נשיג את כל הסודות התורה והאורות הרוחניים? למה כבר לא עכשיו? אז הוא מביא לנו כלל יסוד. אי אפשר להגיע לטרקלין בלי הפרוסדור, אי אפשר. הוא אומר ככה, אך להבין, למה לא יהיה בחינה של העתיד גם אתה, לאותם הראויים לאדם מכין את עצמו? יש לו כבר כלי מוכן. כמו פעם שאלו את החפץ חיים. אמר לו, מבחינתך המשיח יכול להגיע, אתה יש לך כבר כלי מוכן. למה המשיח לא יגיע? לפי האדם הפרטי. למה צריך לחכות כל כך שיהיה את השלמות של כולם? שיהיה ריבוי הדת של העתיד מחמת שהוא בידו יתברך? אז הוא מסביר ככה, אך העניין הוא שבכל הדברים צריך להיות בחינת קטנות וגדלות. בתחילה בחינת קטנות ואחר כך באה גדלות. הוא אומר, בכל דבר בחיים זה קטנות וגדלות. מבשרי חזה אלוק הזה, לא סתם, כל העולם הזה הוא מראה לעולמות רוחניים. כל דבר בעולם הזה משקף משהו בעולמות הרוחניים. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא ברא את הילד שהוא לא יודע לדבר ולא יודע ללכת, ואז הוא לומד לסחול ולדבר. זה כל דבר ככה בעולם. קטנות ואז גדלות, ואתה צריך לכבד את הקטנות. אסור לדלג על הקטנות. בלי הקטנות לא תגיע לגדלות. אדם לא יכול להגיע לגדלות בלי קטנות. צריך לכבד כל תהליך ותהליך בשלבים שלו. אומר אותו דבר זה בצורה רוחנית. אדם לא יכול להיוולד, מחר לגמור את כל השס. צריך לדעת ללמוד ארמית, אחרי זה להגיע לעוד אף יומי ועוד אף יומי, תק סיימת את השס.
אז למה
שתינוק ברחם אמו יודע את כל הכל? זה סוגיה, גם פעם עברנו למה זה קורה? בואו נראה, הוא מביא עכשיו דוגמה בצורה גשמית קודם. למשל, בחיצוניות העולמות, סדר ההנהגה, אם נגזר על אחד, הוא אומר עכשיו דוגמה גשמית, אם נגזר על אחד, שיהיה לו און רב, שיהיה מיליארדר, בוודאי לא יבוא בפעם אחד למדרגה הזו, הקדוש ברוך הוא יביא לו את זה בתהליכים, הוא לא יביא לו את זה בבום. היום נכון, אומרים שרוב האנשים שזוכים בסכומים מאוד גדולים, אז או שמתגרשים, או מתאבדים, או מפסידים את הכסף שלהם.
מחלקים את זה לשנים.
לשנים, כן, כששם זה סכומי העתק, אפשר לתפוס את זה, לא יודע, זה כמה מיליארדים. למה זה ככה? כי אדם שמקבל, כסף זה שפע, אדם שמקבל שפע אדיר, ועד עכשיו היה לו כלי של 20,000 שקל בחודש, פתאום הוא מקבל שפע של מיליארד שקל בחודש, מתפרק לו הכלי, הוא לא יודע להכיל אותו, לא יודע להכיל את הכסף הזה. הקדוש ברוך הוא שרוצה להביא לאדם שפע, אז הוא מביא לו את זה בהדרגות. למה? כדי להרחיב לו את הכלי. בוא תראה איך אתה מתמודד עם 20,000 שקל ואתה נשאר יהודי כשר וירא שמיים. 40,000 שקל. ואם אתה נשאר נאמן, גם תגיע למיליארד שנגזר עליך. האם ב-40 אתה מתחיל לדדות, ומתחיל להרים את האף, ומתחיל לגזול, ומתחיל זה, מתחיל זה. אז לא טוב לך, תשאר בכלי של ה-40. ככה אומר. בוודאי לא יבוא בפעם אחד למדרגה זו, רק בהתחלה מדרגה תחתונה, ואחר כך עולה יותר מדרגה יתרה בעשירות, עד שאחר כך בא למדרגה שנגזרה עליו בעשירות, והטעם, כאילו יצויה שיבוא בפעם אחת למדרגה שנגזר עליו עשירות, אז לא יכול לסבול לתענוג הגדול מחמת שלא רוגל בו מקודם. הוא לא יוכל להכיל את השפע. לכן שנגזר על אדם עשירות למעלה, אז מביאים לו את זה בין העגלות. אני מדלג כאן, הוא רוצה להספיק, יש לנו 5 דקות, אני מדלג לעמוד הבא. הוא אומר אותו דבר באור הרוחני, אדם לא יכול להכיל אור רוחני בבום. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם הזה תעשה עוד מצווה, עוד תורה, עוד תפילין, תרגיל את האישונים שלך לאט לאט לאור הרוחני, עד תזכה לשם הוויה. אי אפשר להביא אותך ישר לשם הוויה, אתה תמות, אדם יכול, לא, אתה, אדם יכול למות שהוא מקבל אור רוחני שאין לו כלים להכיל אותו. אתה צריך להתרגל לאט לאט לאורות הרוחניים, ועד לעתיד לבוא יהיה לך כלי להכיל את אותו אור. בסדר? אני מדלג ממכת בכורות, 5 דקות נעשה אותה כדי ששבוע הבא נלמד סוגיה חדשה. ממכת, אז ראינו ממכת חושך לומדים את העניין הזה, שכל העולם הזה זה להרגיל את הישונים שלנו לאורות רוחנים, אז לעתיד לבוא ממילא יהיה לך כוח להכיל את השפע הגדול. ממכת בכורות לומדים את הסוד של הראשית. כמה חשוב לתפוס את ההתחלות. כמובן, אדם שלא תפס את ההתחלה, יכול לתקן, תמיד אפשר לתקן, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אבל לכתחילה ברור שיש עניין לתפוס את ההתחלה, וגם ההתחלה של החיים, ויש הרבה התחלות לאדם, בר מצווה, חתונה, תחילת הבוקר, זה כל אלה התחלות בחיים שצריך לקדש אותם. כי ההתחלה יש לה כוח, כמו בכור, רואים שהתורה אומרת שהבכור הוא קדוש, גם של בהמה, וגם של בן אדם, וגם הביקורים, העניין של הבכורה מאוד חוזר. למה? כשאתה תופס את ההתחלה ואתה מציב ישר בהתחלה, בשיא הכוח, את המטרה לקדושה, זה נותן הרבה כוח בהמשך. אז בואו נראה קצת מקורות על זה ונסיים. אומר השם משמואל על פרשת כי תצא. זה לימוד גדול לכל אדם להשגיח היטב על הראשית שלו. ראשית בואו לכלל מצוות ביותו בן 13, וכן ביותו אדם שלם על ידי הנישואים, עד מתחילה תקופה חדשה, וישגיח היטב היטב על ראשית שנותיו אז. שנת 13, תשקיע בשנה הראשונה של הבר מצווה. יש ספר שלם, קוראים המנוחה וקדושה, שהוא כתב אותו רק בשביל ילדי בר מצווה. אומר, מי שתופס את השנים ישר אחרי בר מצווה ולומד תורה ומצוות בהתמדה, הוא שוחט את היצר הרע שלו. לכן הוא קרא לזה מנוחה וקדושה. אומר, אחרי זה יהיה לו מנוחה. על ההתחלה הוא שבר אותו. אותו דבר, אדם מתחתן, התורה אומרת, כמו שאגיד עכשיו, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. צריך לשמח את אשתו כל החיים. כן, השנה הראשונה זה שונה. כמו שכתוב, אל תרבה שיחה עם האישה, כתוב במסכת אבות, אמר החזון איש, זה לא נאמר על שנה ראשונה. שנה ראשונה זה משהו אחר. כמו שאומר החינוך, אתה צריך להתקשר לאשתך, להכיר אותה טוב, לזהות אותה לפי התנועות שלה אפילו. למה? השנה הראשונה זה ההטבעת חותם להמשך הדרך. זה מה שהוא אומר בהמשך כאן. ולזה מצאו הספרים הקדושים רמז בתורה, נקי אלה ביתו שנה אחת, נקי בלא חטא. ובעל השור נקי וכו', וכן בכל שנה, ראשית השנה, אותו דבר, לתפוס את תחילת השנה, ראש השנה, הסוכות וכו', שיהיה בתשובה ודבקות, וימשך אחר זה כל השנה כולה, וכן בכל יום, ראשית היום, אתה קם הבוקר ישר, מודה אני, ועומת נראה את זה, מחשבה, דיבור ומעשה שלך, הרי אדם יש לו שלושה רבדים בגוף, נכון? מחשבה, דיבור ומעשה, שההתחלה שלהם ביום יהיו של דברים של קדושה, תחשוב איך אתה מגיע לבית כנסת, תגיד מודה אני, תיטול ידיים. שהמעשים הראשונים שלך הם בקדושה, זה מתאר את כל היום. וכן בכל יום ראשית היום עובדים משנתם שחרית, אומרים חז"ל, לחטוף את המצוות, כי הזריזות במצוות שחרית מושכת אחריה את כל היום כולו. אין לנו כאן זמן לדרך מצוותיך, נראה את המקור האחרון, תהפכו את העמוד, נראה את המקור האחרון. הרב קוק בן היה בברכות א', אומר הרב קוק, הגמרא אומרת שאסור לאכול לפני התפילה. אסור לאכול לפני התפילה, כמובן יש בזה הרבה פרטים בהלכה, מתי אסור לאכול וכמה אסור לאכול וחולה ותרופות, אבל בכללי אסור לאכול לפני תפילת שחרית. מאיפה למדו את זה חז"ל? כתוב לא תאכלו על הדם, לא תאכלו לפני שתתפללו על דמכם. כן? אז הרב קוק מסביר למה כזה חמור לאכול לפני התפילה. אומר הרב קוק ככה, לא תאכלו על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. כמובן אמרתי, יש בזה הרבה פרטים בהלכה, כן, אדם שקשה לו להתרגז, הוא חייב איזה, ברור שמותר לו לאכול, כל אחד יסתכל בפרטים של זה, אבל בכללי, אדם שלא צריך לא לאכול לפני התפילה. למה? אומר הרב, ההרגשות הראשונות פועלות באדם בהתחלת כל יום. אומר, ההרגשות הראשונות שלך, הם החותם של תחילת היום שלך. יש להם כוח לכונן על פיהם מטרת הנהגותיו ותהלוכותיו בחיים. על כן ישתדל האדם שתהיה ראשית הרגשותיו נעלות רוחניות לתכלית השלמות האמיתי. אדם קם בבוקר, כמו שהרב מסביר במקום אחר, עיקר הכוח ששולט בו זה פחות השכל, זה יותר כוח הדמיון. למה? כי בשעת השינה השכל מסתלק וכוח המדמה יותר נשאר. לכן כשאדם קם בבוקר, קודם כל תפילה. כי תפילה זה כוח המדמה בצורה של קדושה. ככה מסביר הרב. בתורה אתה יותר, זה העניין השכלי בתורה, בתפילה זה יותר העניין של הרגש והמדמה בצורה של קדושה. לכן אתה עכשיו קם הלילה, אחרי שכל השכל ברח לך, והיית רק עם המדמה, לכן ישר אתה, יש לך הרבה, הכוח הרגשי שלך חזק. אם תאכל, אז ישר החותם שכל הכוחות של הרגע שהיה לך בלילה, איפה הם, 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 הם נעצרים? באכילה. הכוח הראשון שהכוח הרגע שהיה לך כל לילה, איפה הוא נפגש? בבורקס שלך. לא טוב. אתה צריך שהרגש הראשוני זה יהיה במודה אני, שיהיה ב-18. לכן הרב אומר, וזה יקנה על ידי התפילה הבא בהרגשת הנפש, כי אדם הוא הנפש, כתוב שאדם הוא הנפש, התפילה הזאת צריכה להיות ברגש, שכל העניין, עבדו את השם ולעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב זה תפילה. עבודת הלב, שזה מקור אדם, אדם זה הנפש, הרגשות, זה עמוד התפילה. לכן אחרי שאתה קם בבוקר, שבלילה שלט בך עיקר כוח הדמיון, אתה צריך לנתב את כל הכוח הזה של הרגש שיותר שלט בך עכשיו לקדושה. לכן המפגש הראשוני שלך בבוקר, לך לתפילה. אל תדבר עם אנשים יותר מדי, לא עסקים, לא אוכל, תפילה. ולא יאכל תחילה, שלא יקדים לנפשו רגשות בהמיות של אכילה, שביותם קודמים לרגשי קודש, יפעלו עליו להמשיכו אל שפילות ערכם. אם הרגש הראשוני שלך זה אוכל, אתה מוריד את כל הרגש למקומות יותר נמוכים. הרגש הראשוני צריך להיות בתפילה, אחרי זה תאכל. זה כבר במקום אחר. אז אני רוצה רק סיכום. ברוך השם, עשינו 3 שיעורים על זה, על כל 10 המכות. למדנו כל מכה לימוד בעבודת השם. והיום ראינו את 3 מכות האחרונות. מברד למדנו מתי צריך להוריד את הראש, מתי צריך לעמוד איתן, צריך לבחור את המלחמות שלך, מתי לענות, איך לענות. במכת הרבה למדנו את הכוח של הציבור והרבים. במכת חושך למדנו את הסוד הזה שאדם צריך להרגיל את עצמו, להתענג על השם. כשאתה קיים תורה ומצוות, אתה מרגיל את הישונים שלך לאור הרוחני, ואז ממילא לעתיד לבוא, תזכה להערה הזאת ותוכל להכיל אותה. וממכת בכורות למדנו את העניין של הכוח של הבכור, של הראשית, לתפוס את ראשית היום, ראשית החיים. כל תקופה יש את הראשית, גם כל יום יש לנו ראשית. רבי נחמן אומר, כל רגע אתה צריך לעשות לך ראשית משל עצמך, לתפוס את הנקודות ההתחליות של ההתחלה ולנתם אותם לקדושה, וזה נותן כוח לכל ההמשך. שבת שלום.